טוב, אנחנו מתחילים ישעיה א' כהקדמה, אנחנו נלמד את ההפטרה של השבת, שבת חזון. לפני שנתחיל, אז נעשה קצת הקדמה. קודם כל, המושג הזה של תלתא דפורענותא, שיש לנו שלושה הפטרות של פורענות, שאנחנו קוראים לפני תשעה באב, ואז שיבא דנחמתא, לא מופיע בגמרא. למרות שהתקנה של הפטרות מוזכרת, המשנה מזכירה אותה, שגזרו גזירה, ויש מחלוקת בין המפרשים מתי יתקינו את ההפטרות. יש שנים שאומרים שזה היה בימי בית ראשון. כתוב שהיה גזרה שלא יכלו לקרוא בתורה, אז התקינו את ההפטרות. מתי בדיוק הייתה הגזרה הזו? מחלוקת. יש שומעים בית ראשון, יש שומעים בית שני, יש שומעים אחרי בית שני, בכלל לא ברור. זאת אומרת, יכול להיות שהיה מלך בבית ראשון, אנחנו יודעים שהיו מלכים שגזרו לא ללמוד תורה, אבל יכול להיות שבגלל עקב גזרה של מלך בבית ראשון שלא יוכלו לקרוא בתורה, אז התקינו את ההפטרות, ובכל הפטרה יש רמז לפרשה. עכשיו, ההפטרות לא היו כל כך מסודרות, אנחנו מקבלים את זה מסודר, זה דיון בראשונים, כמעט הכל די מסודר, אתם יכולים להסתכל בלבוש, ברמב״ם, שמוזכר סדרי ההפטרות, אבל ברמה עקרונית לא ברור ממתי ישנו את הסדר הזה, וגם התלתא דפורענותא והשיבא דנחמתא לא מופיע בתלמוד. עכשיו, אני לא בקיא בתלמוד, עוד לא סיימתי את התלמוד, אבל העניין הזה שזה לא הותקן בתלמוד מוזכר בדרשות רבי יהושע אבן שואיב, שהוא תלמידו של הרשב"א, דרשות מקסימות שלו, ובהתחלת התלתא דפורענותא, ככה הוא כותב, הוא אמין עליי, תלמיד הרשב"א, אז הוא ראשון, אז ככה הוא כותב. אנחנו מגיעים לשבת האחרונה, שבת חזון. השולחן ערוך בעצם על פי הלכה יבשה, אנחנו לא אמורים להחליף חליפה, לא אמורים לבוש בגדי שבת. אנחנו לא נוהגים את זה. אבל בעצם מעיקר הדין, תסתכלו כך כתוב. אז אומרים, לא בגדי חול, אז ערוך השולחן כותב, הכוונה הייתה שבימים כל אחד לבש חליפה כל השבוע, אז בשבת זה לא כל כך ניכר שאתה לובש חליפה, שלבשת כל ימי השבוע, כל מיני תירוצים. אבל למעשה היום אנחנו כן נוהגים לבוש בגדי שבת. אנחנו קוראים את ההפטרה חזון ישעיהו ונמוץ, השבת והאשכנזים, לא יודע איך ספרדים, יש פה תימנים? כן, אז תאמרו, אני לא יודע איך תימנים נוהגים. האשכנזים נוהגים שחלק גדול מההפטרה נקראת כל החלק של הפורענות בטעמים של איכה, שאף אחד לא מבין, אבלות בפרהסיה, כל מיני תירוצים, קושיה לכאורה יותר קשה או יותר טובה מהתירוצים, אבל איך אתם נוהגים, התימנים, ספרדים?
נראה לי דברי ירמיהו, חזון ישעיה עד ואם תמענו אמריתם, שעד נגמר העניין, או לא זוכר איפה באמת, לא זוכר, השבת הזאת איכה, מאיכה,
אז אתם קוראים בזה תמי איכה?
כן.
טוב.
שהשבת שעברה קראנו חזון.
אוקיי. ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו הוא נביא שניבא בימי עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו, כמו שנראה עוד רגע. ישעיהו התחיל את הנבואה שלו כשעוזיה נכנס לקודש הקודשים ונצטרה. נכון? עוזיהו נכנס לקודש הקודשים, נצטרה, היה רעש גדול. הקדוש הוא אמר, את מי ישלח ומי ילך לנו? זה ישעיהו וב, שזה הפטרה שפרשת יתרו, פרשת מין תשלח שלי, קל לי לזכור. אז שם התחלת השליחות שלו, ואומר הנני שלחיני. אז ישעיהו בסוף נהרג על ידי מנשה, יש מדרש איך הוא בדיוק נהרג בשפתיים, הוא קראת מנשה רצה להרוג אותו והוא נהפך לעץ, ואז הוא חתך את העץ ובשפתיים הוא בדיוק מת. זה תמורת מה שהוא אמר, בתוך עם צמי שפתיים אני יושב, יש רק זה שם. אז הוא דיבר נגד עם ישראל, זה גם למה שהמלאך לקח גחלת ושם לו על השפתיים, בנבואה היא שישעיהו ובם. הנבואה הזו של חזון ישעיהו היא לא התחלת הנבואה, היא מודפסת ראשון, אבל זה לא, אין סדר בנביאים. אז פה רש"י אומר את זה. ישעיהו היה בן אמוץ. חז"ל אומרים במגילה, אמוץ והמציאה אחים היו. המציאה היה מלך יהודה. נכון? עכשיו זאת אומרת שישעיהו מנבא לבן דוד שלו עכשיו. נבא לבן דוד שלו, לבן של הבן דוד שלו, לא יודע איך קוראים זה בעברית, בן דוד שני, שלישי, לא יודע איך קוראים זה, למעשה הוא מדבר עם בני משפחתו. וזה גם קצת יותר מובן, כל הדו-שיח בינו לחזקיהו, בין אמוץ קלן ועד חבת צמר, שהגמרא בברכות מזכירה, שהם דיברו בעצם כמו משפחה. הם היו משפחה. ישעיהו היה בן נביא, נכון? חזרנו עם כל נביא שמוזכר עם שם אבא שלו, אז הוא נביא בן נביא. טוב, אז ישעיהו משבט יהודה, נביא בן נביא, והוא מתחיל את הנבואה שלו בנבואות הפורענות של עם ישראל. רש"י מדייק באמצע ספר ישעיה, שישעיה נתחלק לשני ספרים, לשני כיוונים, שבהתחלה זה נבואות של פורענות, ואז זה נבואות של נחמה. החוקרים שרוצים לומר היו שתי ישעיה וכל השטויות האלה, זה מאוד מעניין שהם הם, הם לא שמים לב שרש"י כבר שם לב, שרש"י כבר אומר לנו. יש שתי כיוונים, ישעיה בהתחלה נווה את הפורענות, ואחר כך הוא נווה את הגאולה. הרי רוב, אני לא זוכר אם כל הרוב השיבה דנחמת זה מישעיה. כל ההפטרות שאנחנו נקרא, על הנחמה של עם ישראל. אני חושב שכולם, כמובן עם כולם. אני לא מאחוז. טוב, הוא יודע ויש כיסא, אז בן דוד שלי, הוא מגיש בבית. טוב, אז איך נחלק את הקריאה? בעבר כולנו קראנו, לא? איך עשינו את זה? צבי, בוא נראה מי אני זוכר פה. לא נעשה לי את זה, אני לא זוכר. יוסי, נתחיל, כל אחד. מה זה משנה? הוא לא קבוע. זה בן דוד שלי, צביקי. בוא. טוב, אז איך שחילקנו את זה בעבר, זה שאחד קרא לה, השני קרא רש"י. יש לנו מתנדב לקרוא? קרא.
חזון ישעיהו בן עמוד, חזר ליהודה וירושלים, לבני עוזיהו יותם אחז יחזקיהו, מלכי יהודה.
ככה עשינו גם, נכון? ככה עשינו. היינו קוראים את כל הפרק, אז חוזרים עם רש"י, רק שהערב אין לנו... נספיק, כן, קרא. בסדר. כן.
שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור כמוהו, וחמור אבוס בעליו.
אתה יודע מה, אולי רק נסביר אותו כדי שאנחנו קוראים. ישעיהו מתחיל במילה חזון, חזות קשה הוגד לי. לשון חזון זה אחד מעשרה לשונות של נבואה, זה לשון של נבואה של נבואה קשה, נבואה שהיא קשה. ישעיהו באמת ינבא על הרבה אומות. זה למה שאומרים שזה לא הקדמה לישעיה, זה הקדמה לנבואה הספציפית הזו, הוא חזה על יהודה וירושלים. טוב, הלאה. רגע, שימו שמיים והזיני ארץ, אז חזל אמרו, זה ההפך ממשה רבינו, הוא מעיד כי השם דיבר בעבר, בעדותכם, בנים גידלתי ורוממתי, הוא מתחיל את הנבואה שלו, דיבור לעם ישראל, יש לישראל שני בחינות, נכון? אם כבנים, אם כעבדים, כמו שאנחנו אומרים בהפטרה, וכמו שהנביאים אומרים, אז הוא מתחיל עם בנים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי להם טובה, והם לא. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשובי. יד השור קונה וחמור אבוס בעליו, קראת?
לא.
חבל.
יד השור קונה וחמור אבוס בעליו.
הבהמות מכירות מי האדון שלהם?
ישראל לא ידע, מי לא התבונן.
שזה שני שלבים. לא ידע, וכשהוא ידע הוא לא רוצה לשים לב, לא התבונן.
אוי גוי חוטא עם... עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נעצו את קדש ישראל, נזרו אחור.
זאת אומרת, הם הגיעו לשלב שהם קיללו, ברכו את השם, וזה הנביא ביחזקאל מפרט יותר, שהוא אומר שהוא ראה את האנשים עומדים בבית המקדש, ומשתחווים לשמש ופורים את אחוריהם לקודש הקודשים. רואים שהיו בבית המקדש, עד כדי כך יש מדרש בפסיקתא. הפסיקתא בעצם מתחבר, פסיקתא זה מדרש ארץ ישראל, פסיקתא דר כהנה. וזה מסודר על סדר ההפטרות. ברמה עקרונית זה מתמקד בעיקר על ההפטרות האלה, הפורענותא ונחמתא. וזה מאוד מעניין, אם יש לנו זמן שבת, אנחנו יכולים לקרוא את זה, זה אחד מהמדרשים הכי עתיקים שיש לנו, מבחינת מתי חוברו המדרשים. אז יש שם מדרש שירמיהו, הוא לא היה בירושלים בזמן החורבן. והוא בא לקראת ירושלים, והוא ראה עשן עולה מירושלים, הוא אמר, איזה יופי, עם ישראל חזר בתשובה, הם מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא. וכשהוא התקרב הוא ראה שירושלים חרבה, ואז הוא קרע את בגדיו ובכה וזעק על האבנים, על העצים, הלך וראה דם על האדמה, ולפי הפסיעות שהוא ראה בדם באדמה, הוא עקב אחרי הפסיעות, עד שהוא הגיע לנערות בבל, ושם הוא פגש את ישראל. והוא ראה בחורים וכבדים, אז הוא נכנס מתחת להם ועזר להם, תמך בהם איך שהם הלכו, ונבוזרדן ראה אותו, אמר לו, אתה חייב מיתה, מה זה? אתה הולך נגד הגזרה של המלך, מי אתה, מה אתה עושה פה? התברר שזה ירמיהו, מביאים אותו לפני המלך, המלך אומר שיעשה מה שהוא רוצה. הוא זה שניבא שאני אחריב, הוא נביא אמת, מה שהוא רוצה תנו לו לעשות. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ירמיהו, אתה יכול להחליט, אם אתה עם הגולים, אני עם אלה שבירושלים. אם אתה חוזר לירושלים, אני עם הגולים. איפה אתה רוצה להיות? אז ירמיהו אמר, טוב, אז אני חוזר לירושלים, אלה הגולים צריכים את השכינה איתם. והוא התחיל לחזור לירושלים. והיהודים ראו את ירמיהו עוזב אותם, אז הם אמרו, אבינו ירמיהו, אתה עוזב? והם התחילו לבכות. והוא הסתובב אליהם והוא אמר, אני נשבע שאילו הייתם בחיתם לפני שחרבה ציון, לא הייתה נחרבה. ועל אותו רגע נאמר הפסוק, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שכשהם ראו את ירמיהו עוזב אותם, המנהיג היחיד שנשאר להם, המנהיג המת, אז הם ישבו ובחו, אז הם אמרו, מה, אם אתה עוזב, איזה עתיד יש לנו? אתה עוזב? והם לא ידעו שבעצם הוא עוזב כדי שהשכינה תהיה איתם. אז המצב היה כך, משתמע מהמדרש, שאפילו כשיכלו להקריב קורבנות, לא הקריבו מחמת החטא. שכשירמיהו רואה את העשן, שזה העשן של חורבן בית המקדש, הוא סובר אולי זה העשן של הקרבת קורבנות. זה אומר, עם ישראל נייצו את קדוש ישראל, אפשר להבין את זה לצערי כפשוטו. סתם לידיעתכם, יש מדרש, זה תמיד טוב למקד בהיסטוריה שאנחנו מכירים, את ההיסטוריה יחד עם, עם חזל. כי זה עוזר לצרף את הידיעות שלנו. מי חי בימי ירמיהו? אפלטון. יש מדרש שאומר שאיך שירמיהו עזב בית המקדש בוכה, הוא פגש את אפלטון. ואפלטון אמר לו, אתה חכם היהודים? איך חכם היהודים עומד ובוכה על עצים ואבנים? אז ירמיהו אמר לאפלטון, אתה חכם האומות, אז ודאי יש לך איזשהו שאלות. תשאל. אתה אומר לי, איזה שאלות אתה התקשת בהן? אז אפלטון מתחיל להסביר לו שאלה אחת, אחרי, שנייה, שישית. אמר לו, סיימת? בסדר. מתחיל להסביר לו את התשובות של כל השאלות. אז אפלטון אומר לו, עכשיו אני פי שתיים תמה. אם אתה כל כך חכם, ידעת לענות לי על כל השאלות שלי, איך אתה בוכה על העצים והאבנים האלה? אמר לו, ירמיהו, כל החוכמה שיש לי מהעצים והאבנים האלה. עליהם אני בוכה. אז חזרה הפסוק, בעצם אפשר להבין אותו, צערי כפשוטו, נייצו את קדוש ישראל, נעזור רחוק. סליחה.
על מה תוקעו עוד את הסיפור שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דבן. מכת רגל ועד ראש אין בו מתום.
אז הוא מתאר שאין מקום להקות עוד, על מה תוקעו עוד. אין עוד מה להקות. כולם חולים, כל לב דווי, ואז הוא מתאר עוד, מכף רגל ועד ראש, כן?
פצח והבורה ומכת עירייה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמו.
אף אחד לא יכל לטפל במכות. לא זורו, לא שמו עליהם תחבושת, לא חובש ותחבושת ולא רוקחה בשמים כמו שעושים את זה.
ארציכם שממה
ועכשיו הוא מסביר איך זה יוצא לפועל גם לא כדוגמה גם, והוא מסביר שבכל בחינה יש חובן.
ארציכם שממה, ארציכם שרופות אש, אדמתכם ונגדכם זרים אוכלים אותך ושממה כמחתכת זרים, ונותרה בת ציון כסוכה בחרם כמלונה
ומקשה כעיר נצורה. סוכה וחרם, הכוונה היא כשיש סוכה איפה שהשומר יושב והוא שומר על הכרם. כשהסוכה מתרוקנת, אז גם המלונה זה שם של מקום שהשומר יושב. בת ציון תישאר כסוכה, כמלונה, שכאילו כשעוזבים, כשנוטשים. סתם דרך אגב, שימו לב, מה זה ציון? מה זה ציון? ירושלים, כן? רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון. אז ירושלים זה ציון?
זה הפנימי יותר. ירושלים זה
המיקום. מי אומר את זה? טוב, אני אצטרך לדבר על זה. לרב קוק יש מאמר על זה. על מה זה ציון? שמו? יש בזה גם שיטות ראשונים. מה זה ציון? יש רש"י שאומר שציון הוא סמוך לירושלים. כן. אנחנו רואים ציון עיר דוד. טוב, הלאה. לולי השם צבאות.
לולי אדוני צבאות פתיר לנו שריד וכמעט תסלום היינו לעמרה דמינו.
וחז"ל אומרים מפה לעולם אני אפתח אדם פה לשטן. הנביא אמר כמעט כסדום היינו, והנבואה הבאה היא שימו דבר השם קציני סדום, שכבר נהיינו סדום, שבאמת יהיה מהפך. זה למה שקשה לי דרך אגב, אחד מהפיוטים שהאשכנזים אומרים
לא
זה אני לא זוכר. אני התכוונתי בהכנות ליום כיפור, שאנחנו כמעט כסתום היינו. אנחנו מצטטים את הפסוק הזה שהגמרא אומרת, בעצם זה היה טעות. אבל זה ראשונים כתבו. כן.
שמעו דבר אדוני כצמי סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לרוב זבחיכם, אמר אדוני, שבעתי עולות אלים וחלב נביאים, וגם פרים וכבשים ועקדים לא חפשתי.
היינו כל הקורבנות, כן? זאת אומרת, היה לי מספיק, בין אם זה עולות אלים או חלב מרעים, שזה מפותם, דם פרים וכבשים ועתודים, הקדוש אומרים לא עושה.
כי תבואו לראות במחקניי, מביקש זאת מידכם רמוס חצריי. לא תוסיפו חבים מנחת שב, כתורת תועבה הידי, חודש ושבת, כרו מקרא, לאוכל אבן ועשרה.
עכשיו, אנחנו מדברים פה על באזור 100 פלוס שנה לפני החורבן. סתם שנשאים על מה אנחנו מדברים. גם מגילת איכה נכתבה 20 שנה לפני החורבן.
מה שנה לפני החורבן זה ירמיהו ירד עם הגולים?
נכון, ירמיהו חי אחרי החורבן. אנחנו נעשה סקר ירמיהו עוד דקה, אני רוצה שנגמור את זה ואז נעבור קצת על ירמיהו.
חודשכם ומועדכם שנאה נפשי היו עליי לתורח מלאת עם עשור.
הקדוש אומר שזה, במקום שזה יהיה זמנים שהקדוש אומר תבואו, מה זה מועד? מועד זה זמן קיבוץ, נכון? שיטת הרמב"ן, שמועד זה זמן שמדורייתא צריך להתפלל במניין. מועד מלשון עדה, שצריך להתקבץ. ככה הרמב"ן סובר, זה מה שיש אומרים, שבראש השנה ויום כיפור, חייבים לסיים את התפילה לפני חזרת השץ. ככה יש שרוצים לומר, אנחנו אומרים שאף אחד לא נוהג ככה, אבל יש שטוענים את זה על פי שיטת הרמב"ן הזה. אז זה זמן שאנחנו יש לנו ציווי להתקבץ. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שהחוטים כשהם באים ומתקבצים, אז זה שנה נפשי. זה לתורך.
פריסכם כפיכם, העלים עיניים מכם.
סתם דרך אגב, פריסת כפיים, זה צורת תפילה. ראיתם היום מישהו שמתפלל פריסת כפיים? אוקיי. אני חושב שפריסת כפיים הכוונה היא כזו. ככה נראה לי בתפילה. נכון, חז"ל דורשים את זה ככה, אתה צודק. כי החתם סופר על השולחן ערוך שואל למה אנחנו לא מתפללים ככה, והוא כותב שזה כי מאז שהתחילו בכנסיות להתפלל ככה, אז חז"ל אמרו לא להתפלל ככה. כנראה שהוא לא ידע, הוא לא הכיר ספרדים, הוא היה באשכנז. ספרדים באמת פותח את ידיך עושים ככה, לא? לא, אני מדבר ברצינות שהוא לא הכיר ספרדים, זה נפקא מינה לדינא. כי יש דברים שהמשנה ברורה פוסל בתפילין, שאם הוא היה מכיר ספרדים, אני לא בטוח שהוא היה כותב משהו בזה. לא רק אני אומר את זה. איך אמרו האחרונים אחרי המשנה ברורה.
גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים עמלל. רחצו, הזדקו, הסירו רוע מעלליכם, מנגד עיניי חידלו חרע. לימדו היטב דרשו משפט, אשרו חמוץ, שיפטו יתום ריבו אלמנה.
מה זה אשרו חמוץ?
מה?
מה זה אשרו
חמוץ? לא זוכר, אשר מאמה, לא זוכר.
ריבו את הגזול.
הוא על תרגום אומר זקו דעניס. אני לא זוכר מה שורש. שור של חמוץ, אשרו כמו דברו, ספרו ועשרו, החזיקו את הגוזל, והוא לשון משנה.
יכול להיות צדיק וסלח מתחלפות?
לא, אומר מלשון יאשר חיילי. ומה זה חמוץ, אתה אומר?
כן.
אה,
מלשון.
יאשר
חמוץ,
אולי.
אה, אבן עזר אומר מלשון החמצתינו. כן, צטטים מתהילים, מקף מעוול וחומץ, שזה גוזל.
לכונה ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו חתולה, כצמר יהיו. אם תבואו ושמעתם, וטוב הארץ תאכלו. ואם תמאנו ומריתם, ערב תאוכלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאת אז
זה סתם, זה הקדמה בעצם לכל איכה. איכה זה שאלה. אנחנו פותרים ספר דברים, זה ספר של תוכחה, נכון? העניין של תוכחה. תוכחה, יש מי שזה מלשון ויכוח, יש מי שזה מלשון הוכחה. צריך להוכיח לאחר. העניין של תוכחה זה בעצם שהבנם יכיר מה השורש, למה הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע. כל מגילת איכה זה שאלה. למה? איך הגיע למצב כזה? יומיהו, 20 שנה לפני החורבן, אומר להם ישראל, תשאלו את עצמם, למה? איך הגעתם לזה? כי הוא מתאר להם את החורבן, ואיך זה הגיע לזה? וממילא לתקן את זה. זה מה שהקדוש הוא אומר לו ביומיהו. הוא אומר לו, תתאר להם את זה, ומתוך זה אולי זה יזזה אותם לחזור בתשובה. תתאר להם את החורבן. כדאי גם לשים לב שאנחנו בנביאים, וגם כל מגילת איכה, מתמקדים על ירושלים, כאילו יש לה אופי, כאילו זה בן אדם. איכה ישבה בדד העיר, כן, עיר יושבת, יושבת בדד, הייתה כאלמנה. כל התיאור, אנחנו אפילו כשאנחנו אומרים לגאולה, אנחנו אומרים לגאולה, ובא לציון גואל. רק אחרי זה הוא לא שווה פשע. ציון, ציון, הלא תשאלי לשלום הסירה. אנחנו אומרים, כאילו, ציון זה בן אדם. היא מתגגעת לנו, היא מתפללת עלינו, היא בוכה עלינו, היא שואלת עלינו, והיא שמחה כשאנחנו חוזרים, נכון? צהלי ורוני יושבת ציון. אז יושבת ציון שם, אז יושבים בציון, אבל יש הרבה פסוקים. כל הישועה מתוארת, אנחנו והעם, אנחנו והארץ. ופה גם כן, הוא מדבר, איך הייתה זונה הקריה הנאמנה. לא נדבר אז, אתה יכול לומר, הכוונה היה יושבים בה. אנחנו רואים הרבה פעמים שמתואר הארץ. אז לעתים משפט, ארץ שהייתה מלאה משפט, שתמיד צדק היה לנדה, שהאבנות של לילה היה מחפר התמיד של שחר, אבנות של יום היה מחפר תמיד של ערב, וכנגדם חזד תקנו, שאנחנו אומרים, והוא רחום ערב ובוקר, כנגד הקורבנות שהיו תמיד מחפרים לנו, והוא רחום זה מה שהבן אדם היה מקבל, היה פסוק שהיה אומר שלוש פעמים תוך כדי שהיה מקבל מכות.
אז אומרים
בהודו. חזל התקינו את זה בהודו כדי שבשבתות כשאין לנו ובא לציון גם כן נאמר והוא רחום. כך
כתוב.
עכשיו פה אנחנו מתחילים לראות את המשחק של מילים שישעיהו משחק כל הזמן. יש לו סגנון יפהפה. המלבין כותב בהקדמה לישעיהו, הוא כותב לנו כלל ש... יש הרבה מילים נרדפות. בעלי הפשט אומרים, זה הכל אותו פירוש. כאילו, אויב, צער, שונא, זה הכל אותו דבר. המלבים אומר, אם יש לך שני מילים בלשון הקודש, ואתה לא יודע להבחין מה בין זה לזה, לא הבנת את שניהם. אין שני מילים אותו פירוש בלשון הקודש. וכל המגמה שלו, במיוחד בישעיה, שישעיה כל הזמן כאילו אומר אותו מושג בכפל מילים, ויש לנו את זה, זה סגנון של שיר. אנחנו אומרים את זה גם בתהילים. הים רע והינוס, הירדן יסוב לאחור. הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צון. מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. הערים רקדו חילים, גבעות כבני צון. כל הזמן כפת. אנחנו רואים את זה גם בתהילים, גם בישעיה. אז המלבין תמיד תורך להראות לנו כל פעם שכל דבר זה דבר אחר. רש"י הרבה פעמים אמרנו ובעלי הפשט, לא, זה אותו דבר, זה שירה. אבל המלבין אומר, לא, לא, צריך להיות בכל זאת בדקויות, הבדלים ביניהם. וזה לא רק המלבין, הרבה ממה שהוא מצטט, מה היה גאון. הרבה ממה שהוא מצטט, יש להם קורות עמוקים או בקבלה, או בירושלמי, או בבבלי, או מתוך דיוקים בכל התנ"ך.
כספך היה לסיגים צובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוכל שוחד ורודף שלמונים. יתום לישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם.
אני פשוט חושב שלא נספיק, ובוודאי לא נספיק את ההקדמה לאיכה, אם אנחנו נמשיך. אז אולי נעשה חזרה מהירה עם רש"י? כן? בסוף, נכון, נכון, נכון. יש לנו שישה פסוקים. חבוד, סליחה.
לכן נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי, ואשיבה ידי עלייך, ואצרף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך ויקרא לך עיר הצלק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושבע בצדקה. ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי אדוני יכלו.
שפה אף פעם זה, ושבע בצדקה, לא? שם אף פעם זה. פעם מסתיים שם, ושבע בצדקה. אז סתם לידיעתכם, החילוק לפרקים זה המצאה נוצרית. לנו לא היה חילוק כזה. רואים שהרבנים תמיד הקפידו לא לקרוא זה פרקים, קרוא זה קפיטל. טוב, אני גדלתי ככה בחדר, אז אני לא יודע חזוניש, ככה הרבי שלי גם כן. זה גם כתוב במדרש רבה שלא עושים ראש פרק מהסיפור של הנחש. שימו לב שזה ראש פרק, זה הרב קיציס פעם, הרב קיציס מהרנוף, פעם דיברתי איתו על זה, איך זה שבמגילת אסתר אנשים מסיימים כאילו זה סוף פרק. זאת אומרת לי, ודאי שזה טעות, וגם כן, וגם תראה בבראשית שהמדרש רבה אומר בפירוש שלא עושים התחלת פרק מהסיפור של הנחש, והנוצרים בכוונה עשו מזה התחלת פרק, ואנשים מדייקים, אבל זה התחלת. זה לא התחלת פרק, החלוקה הזו זה נוצרי. בתהילים זה לא נוצרי, באיכה זה לא נוצרי. איכה זה סדר א', ב', אבל כמעט כל שאר התנ"ך, כן. טוב.
מה העניין ב... אמרת לפני מה שהשאלת את
הרב קיציס, שאלתי אותו איך זה שבמגילת אסתר, הרבה אשכנזים מסיימים את הפרק באיזושהי עלייה. כאילו...
באמצע המילה.
כן. טוב, ברשותכם נריץ פה את ההפטרה עם רש"י.
שני מקרא ואחת תרגום, קוראים פסוק פסוק. אבל זה גם חלוקה נוצרית, לא?
הפסוקים לא. כתוב שזה הלכה מסינה. הגמרא במגילה אומרת שפיסוק, פיסוק, פיסוק טעמים. כתוב שם הרבה מדויק מפסוק בעזרא כמדומני. סום סחל. טוב, חזון ישעיהו בן אמוץ, אומר רש"י. אמר רבי דיוי, מצטט גם מילה, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, אמוץ והמציאה, מלך יהודה, אחים היו, אשר חזה על יהודה וירושלים, ולא אף על כמה אומות נתנבא. אנחנו נראה שישעיהו מנבא על הרבה אומות. מסע מצרים, מסע בבל, מסע מואב, הלמטה, שאין זה תחילת הספר, זה לא כאילו הקדמה לכל הספר הפסוק הזה, ולא נקרא הספר על שם החזון הזה, וכן שנינו בברייתא דמחיתא, בשנת מות המלך עוזיהו, תחילת הספר, זה מה שדיברנו, אלא שאין מוקדם ומאוחר בסדר. והדברים מוכיחים שהרי ביום הרעש, יום שנצטרה עוזיה, נאמר וישמע את כל השם, אומרת מי ישלח ומי ילך לנו, ואומר הנה נשלחני. למדנו שהוא תחילת שליחותו. ונבואה זו נאמרה אחרי כן, ועל זו לבדה נאמר, אשר חזה ליהודה וירושלים. אז כל מה שרש"י אומר פה כבר אמרנו. כן? כשם שאמר על מסע כל אומה ואומה, מסע אומה פלונית, אף כאן, חזון זה חזה ליהודה וירושלים. זה לא הקדמה לכל הספר. ולפי שאין תוכחת קושי, כאן חזון, שהוא הקשה מעשרה לשונות שנקראת נבואה, כמו שאמרו בברשת רבה. וראיה לדבר חזות קשה הוגד לי. גם זה כבר דיברנו. בימי עוזיהו איתה מחז חזקיהו, ארבעה מלכים אלו כיפח בימיו. ביום שנצטרה עוזיה שרתה שכינה עליו, ונתנבא כל ימי מלכים הללו, עד שעמד מנשה והרגו. וזה אחד מהמקומות שחזל מדייקים ממנו, שהרבנות קוברת את בעליה. שישעיהו החזיק מעמד אחרי כולם, והם כולם לא החזיק מעמד. שימו שמיים והזיני ארץ, ומשה אמר, הזינו השמיים ותשמע הארץ, ההפך, הזנה בשמיים ושמיעה בארץ. גם משנה ישעיהו את הלשון. שנו רבותינו בדבר זה מדרשות רבים, ופרשת הזינו בספרי, ונחלקו חכמים עליהם ואמרו, אין הדבר כן, אלא בזמן שעדים באים ומעידים, אם דבריהם מכוונים עדותן קיימת, ואין לה ואין עדותן קיימת. אילו לא בא ישעיהו ונתן שמיעה לשמיים, והזנה לארץ, היו השמיים מעידים ואומרים, כשנקראנו לעדות זו בממשה, שאמר, העדות תיבחם היום. בהאזנה שמענו, והארץ מידה, אני נקראתי בלשון שמיעה, ואין עדותן מכוונת. וישעיהו חילב את הדבר, נמצאו שאיתן מכוון בלשון האזנה ובלשון שמיעה. אז אני לא יודע מה כל כך פשט בזה. מישהו פעם אמר לי פשט, שאני לא יודע אם זה פשט, אני איתי, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. הוא אמר ש... תאזין, אני אומר לך משהו. תשמע, אני אומר לך משהו. מה, האזנה זה כאילו יותר קרוב. ושמיעה זה יותר רחוק. אז הוא אמר, משה רבינו, בגובה שלו, אז הוא כשהוא מדבר עם השמיים, הוא אומר, האזינו השמיים. כי זה קרוב לו, ותשמע הארץ מרחוק. וישעיהו אומר לשמיים, שמי שמיים, רחוק, ואז הנה ארץ. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הפשט הזה וניקח אותו ברצינות, שאני לא יודע אם לקח אותו ברצינות, לא יודע מה המקור שלו, אז יכול להיות שזה מה שרש"י אומר. שאם אתה נותן עדות שאתה עמדת בקרוב וראית ושמעת, אז זה סיפור אחד. ואם אתה אומר שמרחוק אתה שמעת, אז זה סיפור אחר. אתה רוצה להיות עדים, אתם צריכים להיות שניכם באיזשהו קרבה. לומר שאני ראיתי את זה מפה, אני ראיתי את זה משם, זה מסובך, כי זה הסוגיה שם במכות, איך מצרפים עדים, תלוי לאיזה עדות. בכל זאת נצטרך דרש, אבל אולי זה קצת כיוון להבין את המדרש הזה. כי השם דיבר שתהיו עדים בדבר, ואיכן דיבר, אז הנה השמיים ודבר וכו'. כך שנויה במחיתה. כי השם דיבר שתהיו עדים בדבר. כשהתראיתי בם בימי משה, לכן בו ושמו שאני מתווכח עמם שעברו על ההתראה. אני לא סרחתי בהם, אלא גידלתי ורוממתי, והם פשובי. הקדוש ברוך הוא קורא, ישעיהו בשם הקדוש, הוא קורא לעדים לבוא ותראו שאני עשיתי את שלי והם לא עשו את שלהם, וככה הנבואה ממשיכה בפרקים הבאים גם כן, שהקדוש אומר, תראו כמה טובה עשיתי לכם, אתם למדתם שלכם. ידע שור קונהו, מכיר השור קונהו, להיות מוראו עליו, לא שינה ממה שגזרתי עליו, לומר איני חורש היום. וחמור לא אמר לי בעליו איני טוען היום. ומה אלו שנברו לשם אשכם, בינם לא לקיבול שכר, אם יזכו ולא לשלום פורנות עם חוטיים, לא שינו את מידתם שגזרתי עליהם, וישראל שאם זוכים מקבלים שכר, ואם חוטיים יקבלו פורנות, שימו לב, זה לשון שצריך דיוק. כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו קוראים זה שכר, כאילו עבדתי ומגיע לי. וכשאנחנו חוטאים, אז אנחנו קוראים זה פורנות. כאילו זה לא תשלום, יש שאלה של החתם סופר. האם זה שאנחנו מקיימים מצוות, זה הבסיס, זה כמו לעצור באדום, אז ממילא לא מגיע לי שכר שאני עוצר באדום, מגיע לי עונש אם אני עובר באדום, נכון? או קיום מצוות, זה כמו להיכנס, כשיש בניין שנשרף וזה סכנה, ואף אחד לא מצפה שמישהו ייכנס, ומישהו רץ פנימה ומציל בן אדם. אז באמת, מגיע לו שכר אם הוא עושה את זה, אתה לא יכול להניש לו אם הוא לא עושה את זה. אז הוא אומר, מה זה המצוות? או שמגיע לי שכר אם אני עושה את זה, אז לא מגיע לי פורנות אם אני לא עושה את זה, או שמגיע לי פורנות אם לא, אבל לא מגיע לי שכר אם כן. זו שאלה...
אתה מחלג, מצוות עושה לי, מצוות לא תעשה. כי שלא תעשה זה חובה...
והיא מה?
ומצוות עושה זה בשביל להתעלות, בשביל...
בסדר, יש שכר שניהם, ככה חזרנו הם.
נכון, אבל כאילו החובה זה יותר מצוות על לא תעשה מה שלא לעשה.
אבל
גם עשה
אתה. אתה נשאר בסימן שאלה, כאילו, איך?
אתה גם, למה? גם ביטול עשה? למה צריך להביא קורבן עולה על ביטול עשה? כן, לא? העולה זה על אירועי עבירה וביטול עשה, שניים, לא? זה... נפקמינה, למעשה אני לא בטוח, אבל מבחינה הסתכלותית זה נפקמינה. ההבנה, מה... אז הרפסן זצ"ל תמיד היה מדייק שאנחנו קוראים זה שכר. תמיד היה אומר, זה לא איזשהו מתנה. החתם סופר דווקא אומר שזה מתנה. הוא אומר, לא מגיע לנו כלום למצוות. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד ואמר, תקיימו מצוות, ניתן לכם פרס. זה, אל תהיו כעבדים ממשושים על מנת לקבל פרס. אבל מה שתקבלו בסוף זה פרס, ויש שתי שיטות ברש"י שם, תסתכלו בכאבות, מה פירוש המילה פרס. אחד זה שכר, אחד זה פרס, כמו שאנחנו מכירים את זה. אבל זה, אני לא חושב שאפשר לדייק משם, כי שם אומרנו, אל תהיו כ. מה, אומרנו מה לא לעשות. זה לא אומר עדיין מה המציאות. החתם סופר טוען שהמציאות היא כזו, והפסן זה צה, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל הוא דייק גם בלשון, שזה נקרא שכר. אנחנו קוראים זה שכר, משמע זה שמגיע לי. הוא מגיע לנו, אז למה מגיע עונש אם לא? לא יודע איך הוא היה עונה זה. אבל רש"י פה אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי את שלי, ותראו, השור הוא לא מקבל שכר, חמור לא מקבל שכר, ואתם, ישראל, שאם זוכים, מקבלים שכר. זה מה שרציתי שנדייק. מה זה הלשון של רש"י, אם זוכים? אם מקיימים את המצוות, מה זה אם זוכים? ומה זה הלשון שאנחנו קוראים לעונש פורנות? זה גם צריך ברור. למה זה נקרא פורנות? חור זה עונש, זה מה שמגיע לו. אז ישראל לא ידע, לא אבו לידע.
זה כמו שני הרפות, עם הגבאים, גבל בטוחה, כשהוא נפרם על המידה טוב, שם יותר טוב.
אתה אומר, פורנות אולי מלשון פיראון. אוקיי, יפה. יפה מה? ידע שור קונהו, ראינו. טוב, בואו נדלג הלאה, כי הבנו את הפסוק הזה, נכון? הלו, כן? איפה כולם, מה? אוקיי, הוי, ישיהו ידבר הרבה על הוי. טוב, יש פה הרבה דרשות של חז"ל, מה זה שור וחמור, שור וחמור בעם ישראל, מה זה המושגים של שור וחמור, הם שניהם שמייצגים את התורה, מה? מהרון, מסורת
הבדל. כן?
טוב.
גם הפשט של הפסוק, שהשור הוא יודע, הוא מבין, והחמור הוא לא יודע מהבעלים שלו.
הוא רק מכיר את היבוס, כן. זה רש"י בהמשך גם, כן. אבל ישראל לא רוצה, לא לדעת ולא להתבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, שהוא מוכבד עם אבונות, זרע מרעים, בנים משחיתים, שני לשונות, זרע, בנים. אתם שמים לב, סגנון של ישעיה, עזבו את השם, נייצו את קדוש ישראל, שוב, שתי לשונות, נזורו אחור, גם כן שני לשונות, נזירה אחור. אומר רש"י, הוי, נזור זה לפרוש. זאת אומרת, כל הוי שבמקרא לשון קבלה וכינון, כאדם הגונח מליבו וצועק, אהה, אלא שיש מהם מועטין שהם לשון צעקה קריאת קול, כמו הוי הוי ונוסו מהצפון, ותרגומו חלו לשון הכרזה. הוי, יש לזעוק על גוי קדוש שנהפך להיות גוי חוטא, ועם שנאמר בו כי עם קדוש אתה נהפך להיות עם כבד אבון. כבד לשון כבדות, כבד אדם שהוא כבד וכו', בסדר, נדלג הלאה.
זרע מרים והם היו זרע ברך השם, בנים היו להקדוש ברוך הוא, ונהפכו להיות משחיתים, נעצו, הרגיזו, נזורו אחור, אין נזירה בכל מקום, אלא לשון פרישות. לכן הוא אומר, וינזרו מקודשי בני ישראל, נזיר רחב, אף כאן נזורו אחור, פשו לאחוריהם מאצל המקום. עם ישראל התרחק מהקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן הקדוש הוא מנסה למשוך אותנו אליו, אנחנו מתרחקים, וזה משמביא את החורבן. זה מעניין שהתיאור של חורבן בית ראשון הוא תמיד טענה של עם ישראל, למה לנצח תשכחנו? ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. תמיד התיאור של חורבן בית ראשון זה כאילו הקדוש הוא עזב, הקדוש ברוך הוא שכח. איך יכול להיות? אז הקדוש הוא באמת עונה, תשכח היא שאולה, לא יכול להיות. כמו שאמא לא שכחת, אני לא שכחתי. אבל התיאור הוא באמת כזה. והקדוש הוא דווקא מדגיש, תמיד לבני כן, אתם עוזבתי, אתם עוזבתי, אני לא עזבתי אתכם. על מתוקו עוד תוסיפו שרה, הקדוש אומר, על מה עוד אני יכול להקוט אתכם? אתם הרי כל הזמן מוסיפים שרה, להוסיף לעשות את אותו חטא, ואתם מצב שחטפתם כל כך הרבה, כל ראש לחולי, כל ראש כבר חולה, וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, אין עוד מקום שלם, כל הגוף מלא חבורות, פצע וחבורה ומכה טריה, תיאורים שונים שפצעים, לא זור ולא חובשו, לא הצליחו הנגעים האלו לטפל בהם, על ידי רפואה, לשים את האבקה, ולא חובשו, גם כן שון פועה ולא רוקחה, המכה בשמן ארציכם שממה וכו'. אני בעד שנעמוד פה ונעשה הקדמה מהירה לאיכה. אתם איתי? איכה אין לנו פה. אני מתכוון למגילת איכה. סתם לעשות יומיהו ניבא התחיל נבואתו בצעירותו כשהוא היה ילד. הקדוש הוא ביקש שהוא יהיה נביא, והוא אמר אני לא יכול, אני נער, אני צעיר. הקדוש הוא אמר לו אתה תלך, הוא אמר אני לא רוצה. וממש כמו משה רבנו, יש הרבה הקבלות, רש"י עושה הקבלות, רואים את זה בפסוקים בהתחלת יומיהו, בין יומיהו למשה רבנו. יומיהו היה כהן, ויומיהו בא מהעיר ענתות. אנשי ענתות לא אהבו אותו, ועם ישראל לא אהב אותו, וכמה שהוא ניסה לנבות, אף אחד לא רוצה לשמוע בקולו. המשפחה שלו כל כך לא סבלה אותו, שניסו להריל אותו, ניסו להרוג אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך כתוב בנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תנבא ואני אגן עליך. פעם אחת הוא אמר למלך ישראל שהם יבדו במלחמה, עמדו 200 ושקר ואמרו אתה תצליח במלחמה. אז הוא אמר כולם שקרנים. אז מה איך אתה יודע? אמר יש לי מסורת מאבותיי שהם כולם משתמשים באותו לשון, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כולם יכולים לראות אותו מראה, אבל כל אחד אמור להוציא את זה בשפה שלו, ואם הם כולם אומרים אותה לשון, אז אתה לא תצליח. עמד לפניו חנניה בן עזור, נביא שקר, נתן לו ספירה, שם קרניים של ברזל על ראשו, ואמר למלך, באלה תנגח את הרם. אמר לו, יומיהו, הלוואי ויהיה כדבריך. אבל אני ניבאתי נבואת פורענות, אם הנבואה חוזרת, אני לא נביא שקר. אתה ניבא את הנבואה לטובה, אם זה חוזר, זו הוכחה שאתה נביא שקר, מפה מציע רמב"ם את המושג, שהקדוש הוא לא חוזר, מנבואה לטובה. כך כתוב פירוש ביומיהו. מנסה שיש פסוקים יותר מאוחר ביומיהו שסותרים את זה, זה נידון. אבל אז כשיומיהו אמר אצל חנני בן עזור, בשמיים הקפידו עליו. אמרו לו, אין מחניפים מרשעים. מה אתה אומר לו, הלוואי ויהיה כדבריך. יומיהו אמר לחנני בן עזור, אתה נביא שקר ולא תוציא את שנתך. חנני בן עזור היה חולה בביתו, אמר לילדים שלו, כשאני מת, תצניעו את זה, זה היה ערב ראש השנה. הוא אמר, אל תודיעו שמתי עד אחרי ראש השנה, שיומיהו יראה נביא שקר. הוא מת, והוא אמר לילדים שלו, תקחו את הנקמה מירמיהו. הבן שלו לא הצליח, הם פרסמו באמת אחרי ראש השנה שהוא מת, והבן שלו לא הצליח. הנכד שלו היה שומר, ופעם אחת יומיהו היה בדרך, הוא רצה לעזוב את ירושלים, ללכת לארץ בנימין לנבות להם, והוא היה שומר איך שיומיהו רצה לצאת, הוא תפס אותו, הוא אמר לו, אתה הולך למסור לאויבים, אתה מוסר עלינו, אתה בוגד, התחיל להרביץ לו, הביא עוד חיילים, היכו אותו, שמו אותו בכלא. יומיהו חלק אדום מהנבות שלו מהכלא. זה הסיפור שמוזכר בנביא.
מה הקשר לפכת?
הרבה מהנבואות הם מהכלא.
הקדוש
אמר שהוא ישמור עליו, כל עוד שהוא ישמור, לא לפחד ולעמוד בנבואה שלו. פה זה היה איזושהי רמה של פחד, הוא החניף לרשעים, אז הוא חטף מכות. והוא שם בכלא. אחר כך הוא המשיך, והם אמרו, הוא גורם לאנשים, הוא אומר שכולם ימותו, הוא גורם לאנשים להיות חלשים, אז הם אמרו לצדקיהו, צריך לזרוק אותו, להרוג אותו. צדקיהו אמר, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא מתערב. לקחו אותו, שמו אותו בבור שתית. הוא התחיל לשקוע בבור שתית, שמע על זה עבד מלך הכושי, מחלוקת בחזן מי זה עבד מלך הכושי, יש אומרים שזה היה מישהו עבד מלך הכושי.
ויש אומרים שזה היה ברוך בן נריה התלמיד שלו, שתמיד רצה נבואה ולא זכה לנבואה. ברוך בן נריה רץ למלך ואמר לו, לא יכול להיות, מה, ירמיהו ניבא, כל נבואות שלא התקיימו, הנביאים הכי נביאי שקר, אז לא יכול לתת זה לקרוא. המלך אמר לו, בסדר, לך תציל אותו. הוא רץ לבור, צעק, ירמיהו, ירמיהו, ירמיהו לא עונה. ירמיהו חשב שאולי זה אלה שזרקו אותו פנימה, הם רוצים להרוג אותו. אז הוא עומד בשקט שם איכשהו תובע בעתיד, וברוך בן נריה עומד הצד הבור ומתחיל לבכות. אז ירמיהו שומע שהוא בוכה, אז הוא צועק ושואל מי בוכה. אז ברוך אומר לו, זה אני. אז הוא אומר, טוב, אז אני אדחק. אז הוא מוריד את החבלים, וצריכו לחלוץ את ירמיהו. עכשיו, ירמיהו הזהיר אותם שהם לא יעמדו בזה. ירמיהו הזהיר צדקיהו שהוא יגיע לבבל והוא לא יראה את בבל. וצדקיהו כל הזמן חשב, אני אסתדר. למה הוא חשב שהוא יסתדר? כי היה לו מערה שהובילה מהארמון שלו עד ליריחו. אז כשהחורבן הגיע, אז הכהן גדול עמד וראה איך שהחורבן בא, ואמר, ריבונו של עולם, אני לא עמדתי בתפקיד שלי, עכשיו אני מוסר לך את המפתחות, זרק אותם לשמיים. באו הבבלים, הכסדים והבבלים, שתי אומות שהיו שותפות בחורבן הבית. תמיד החורבנים שלנו, האומות היו שותפים, בבל וכסדים, פרס ומדי, יוון ומוקדון, אדום וישמל. תמיד האומות באים, באות אלינו. שני אמרתי, זה מה שכתוב רש"י בזכריה, על פי מדרש תהילים, מדרש תהילים, אחרי שימצאתי. בבל וכסדים, פרס ומדי, יוון ומוקדון, אדום וישמעאל. יש שיטות בזה. המהר"ל לא בטוח הולך בדרך הזו, בהבנת ארבע מלכויות. לא ככה רש"י אומר. אז כשמגיע זמן החורבן, וצדקיהו בורח דרך המערה, הקדוש ברוך הוא שולח צבי שרץ, ונבוכדנצר מנסה לתפוס את הצבי, וכשהוא רץ אחריו וכל פעם מפספס, הוא מנסה, מוביל אותו לפתח המערה, איך שצדקיהו יוצא עם הילדים שלו מהמערה. אז נבוכדנצר רואה אותו, תופס אותו. אז הוא אומר לו, באיזה דין אני אדון אותך? בדין יהודי או בדין של אומות העולם? בדין אומות העולם, אתה מרדת בי, אתה חייב מיתה. בדין יהודי, אני השבעתי אותך שאתה לא תמרוד בי שוב, ומרדת בי שוב, הרי נבוכדנצר כבש אותו פעם אחת, כבש את אבא שלו, את אח שלו. אני לא זוכר, יויכין היה בן יויקים, וצדקיהו היה גם בן... הוא היה דודו, סליחה. נכון. אז כשהוא המליך, נבוכדנצר הרי זה שהמליך את מתניה ושינה את השם שלו לצדקיהו. אמר לו, תעמוד בשבועה, תהיה צדיק, תעמוד בשבועה, לא למרוד בי. וצדקיהו בכל זאת מרד. אז הוא אמר לו, בדין ישראל אתה גם חייב מיתה, נשבעת ועברת לשבועה. אז הבנים זעקו, צדקיהו אמר, בסדר, אתה הולך להרוג אותי ואת הילדים שלי, תרוג אותי קודם שאני לא אראה במות הילדים. הילדים זעקו, אתה הולך להרוג את אבא ואותנו, תרוג אותנו קודם שלא נראה במות אבא. אז הוא שמע בקולם, הוא שחט את כל הילדים, ואז עיני צדקיהו עיוור, הוציא את העיניים של צדקיהו. ואז הוביל את צדקיהו ככה לבבל. ואיך שצדקיהו נכנס לבבל, אמר ירמיהו, ירמיהו, אמת דיברת. אתה תמיד אמרת לי שאני אגיע לבבל ולא אראה את בבל, ולא הבנתי מה אתה אומר לי. מה זאת אומרת, אגיע לבבל ולא אראה את בבל? הנה, אני מגיע לבבל ולא רואה את בבל. וכך היה. המחזה האחרון שצדקיהו זכה לראות בעיניו, היה שחיטת ילדיו. שחיטת ילדיו לנגד עיניו, כפי שירמיהו הזהיר אותו שיקרה. ירמיהו אמר לו, תוותר, אתה לא תעמוד במלחמה הזו, וזה מה שיקרה בסוף. עכשיו, 20 שנה קודם לחורבן,
בערך...
צדקיהו, כן. כן, מחלוקת אם הוא היה צדיק. כל החטאים, סתם ככה, כשאנחנו קוראים בנביא על חטאים, אז ראיתי, אני, היה לי תמיד שתי גישות. חלק מהרבותיי לימדו את זה כפשוטו, חלק מהרבותיי אמרו, חלילה, אי אפשר להבין את הנביאים כפשוטו, זה לא שעם ישראל חטא במדרגה כזו, תמיד צריך להבין שזה בעומק יותר גדול וברמה יותר גדולה, וזה חטאים קטנים שחזל תיארו בנביא בצורה יותר גדולה. ראיתי בהקדמה של... מוצר מדרשים למלכים שהם מצטטים שסדר הדורות באמת אומר שכל החטאים הם לא כפשוטם אלא הם יותר עמוקים, ומצטטים הם לא מביאים מה מראה מקום, חזון איש, הם כותבים עוד כאילו יהיה בסוף מראה מקומות ואז אין מראה מקומות בסוף. אז אני עוד מתכנן להתקשר להם, עוד הספקתי לשאול אותם מה מראה מקום. זה מצטטים חזון איש שאומר שאין כזה דבר, כל הדורות למדו את זה כפשוטו, ומסורת ישראל ככה היא, אז ממילא צריך להבין את הפסוקים כפשוטו. אם כתוב בשופטים שעם ישראל עבד עבודה זרה, זאת אומרת שעם ישראל בכללית עבד עבודה זרה. היו את היחידים הצדיקים, היו את התנדי חכמים, אבל הפסוקים הם כפשוטם. ככה נצטטים שם חזון איש. עכשיו, בערך 20 שנה לפני החורבן, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, לך תנבא את כל מה שהולך לקרות. חז"ל אומרים שזה היה נבואת איכה, איכה פרק א', ב', ד'. איך היש והבדד, איך היעיב, איך היועם זהב. האלף בית דלת. פרק אלף בית דלת זה, כל פרק זה 22 פסוקים, הסדר האלף בית, נכון? ירמיהו קרא לתמיד טוב ברוך בנריה, הוא היה בכלא. לא ברור למה הוא היה בכלא, לא מוזכר קודם בנביא שהוא היה בכלא. הוא קרא לתמיד שלו ברוך בנריה, שדרך אגב היה רבו של עזרא הסופר, זה ששאלת הקבלה. עזרא הסופר לא עזב את בבל לצורך בניין בית המקדש, כי רבו ברוך בנריה היה בחיים. כל עוד שרבו היה בחיים, הוא אמר, נשאר בבל ללמוד מן. אחרי שברוך בנריה מת, אז עזרא עשה את העלייה הגדולה שלו לבנות בית המקדש. אז אומרת שאני במרכז הרב, תמיד כעסו עליי כשאני חזר לארצות הברית ללמוד אצל הרב איינשטיין. אז אמרתם, אבל כך כתוב בגמרא, שעזרא לא עזב לצורך בניין בית המקדש, כל עוד שרבו חי, הוא למד אצלו. אבל ברוך בנריה ישב לידו, ועזרא הקריא לו את איכה. ואמר לו, חכה ליום שעם ישראל מתקבץ, ואז תקרא בפנים בבית המקדש את המגילה הזאת. ברוך בנריה כתב שלושת הפרקים האלה, שלושה מתוך החמישה שישנו היום, וחיכה. שנה אחרי זה היה יום צום, קראו יום צום. אתה יכול להעביר, את רוצה את הטלפון? אז ברוך בנריה הלך לבית המקדש בין עזרת כהנים לעזרת ישראל לעזרת, וקרא את איכה. שמע את זה אחד מהאנשים והלך לשרים ואמר להם שככה ברוך בנריה קרא בבית המקדש. אז הם שלחו ואמרו לו ברוך בנריה לבוא עם המגילה. הוא בא עם המגילה וקרא לפני השרים מגילת איכה. שרים פחדו כשהם שמעו. הוא מתאר באופן מאוד ברור, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, הוא מתאר חורבן שלם. איכה ישבה ודד העיר רבת ים. אז כל זה 20 שנה לפני החורבן, אז השרים פחדו ואמרו, אנחנו צריכים ללכת לספר למלך. אומרים לנו חזל, זה לא זיז לשרים. מה שהם פחדו זה שכל שר פחד ששר אחר יספר למלך, ואז המלך יאמר, כולכם שמעתם, לא אמרתם. ככה חזל מדקים בפסוק, שזה היה הפחד שלהם. הפשט הפסוק הוא לא ככה. הפשט הפסוק הוא שהם פחדו משמיעת המגילה. הם אמרו לברוך בנריה, לך תחבא אתה וירמיהו, ותחביא, והם יחביאו את המגילה. הם באו למלך ואמרו, תראו, הגיעו לנו עם מגילה כזו שמפחידה, שהולך להיות חורבן. אמר המלך, לכו תביאו את המגילה אליי ותקריאו אותה. הם באו עם המגילה, התחילו לקרוא המלך. איכה ישבה ודד, המלך הוא יויקים, יויקים בן יושיהו. הם באו והקריאו לפניו, זה לא שאני כל כך זוכר טוב, הייתם שואלים לפני שבוע, לא הייתי זוכר, אבל ביום ראשון נעברתי שיעור, בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, במכון מיר. בגלל זה אני זוכר. אז אני רק לא רוצה שיהיה לכם חדשות הדעת. אני גם היום לא זוכר את זה. אז למרות שלמדתי את זה, אתם בעזרת שם, שתעברו 10 שנים מרכז הרב, בעזרת שם לימוד את זה כמה פעמים. בכל זאת לא זכרתי את זה השנה. אז, אבל המלך, רשמתי את זה, עשיתי לי סיכום. אז כשאתה לומד, רושם, ואז מלמד, אז אתה זוכר. לפחות 5 ימים אחר כך. אז יויקים יושב ושומע, מקרים לפניו, זה בכסלב, זה באמצע החורף, יש לו שם אש בוערת לפניו, קוראים לפניו, איכה ישבה ודד עיר רבת ים הייתה כאלמנה. בסדר, חושב עצמן עדיין מלך. איכה ישבה ודד עיר רבת ים הייתה כאלמנה. בכל תבכה בלילה ודמעתה לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה. לא בסדר, אני עדיין מלך. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, קורדפי היסיגו בין המצרים, הוא חושב, בסדר, אני עדיין יכול להיות מלך, יישאר מישהו בארץ, בסדר. נשמע מוכר? אנשים תמיד אומרים, אף פעם לא היה מצב זוועתי כמו היום במדינה. לא יודע. דרכי ציונה ולוד מבלי יושב מועד, מבלי בהם מועד, כושרה שעונים כהני הנכים, בתותו נגוף והיא מר לה, אבל בסדר, אני עדיין מלך. כשהוא רק מגיע לפסוק החמישי, הוא אומר, היו צריה לראש, הוא אומר, מה, אני לא מלך? תופס את המגילה, חותך אותה בסכין של הסופר, וזרק אותה לאש.
וכתוב, ויהי כי קרוא יהודי 3 ו-4 הדלתות, ויקראיה המלך ותר הסופר, לא? אז
נו,
בסדר. 3 ו-4? לא, איזה זו.
למה 5?
בסדר. צריך להסתכל בפסוק, אני לא זוכר. צריך להסתכל. אז אז הוא שורף את זה. וכתוב שכל מי שעמד שם לא קרא את בגדיו, ומכאן אנחנו דורשים שמישהו אוסף אותו הנשרף צריך לקרוא את בגדיו, שם אנחנו לומדים את ההלכה הזאת, ולא הזדעזו. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תכתוב את המגילה שוב, ירמיהו כותב, ומוסיף עליה כמוה. חזרנו ממה זה כמוה, היה לנו 3 סדרי א' ב' בהתחלה, הוא הוסיף עוד פרק, שיש בו 3 פעמים א' ב', אותו פרק, יש 66 פסוקים, פי 3. אז, וזה האיכה שיש לנו. זה האיכה שנכתבה אז. אני לא, עוד לא הצלחתי לשבת הזה, לבדוק. אני לא יודע. לא יודע. לא יודע מתי זה נכתב. לא יודע. אני פשוט עוד לא הספקתי לעיין. לא. בהכנה לשיעור הוא, אני, זה היה חלק א', עשיתי חשבון כשנוגע יום ראשון הזה לחלק ב', אז עד אז אני מקווה שנמצא. בואו רק נוסיף עוד שתי דקות, רק לסגור את הסיפור. ירמיהו מנבא על החורבן, מנבא, 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 ואף אחד לא שומע. הבית המקדש נחרב, ואז אחרי שזה נחרב, הוא חוזר לארץ ישראל. בארץ ישראל, נבוכדנצר מקים למלך, לאחראי, גדליה ונחיקם. גדליה ונחיקם מודיע לכל אלה שצריכו להתחבות מהבבלים, בואו, יהיה שלום, הכל יהיה בסדר. אנשים מתחילים להגיע. מגיע בן אדם רשע בשם ישמעאל בן נתניה, ונתנאל, ונתניה, ואומרים לגדליה שהוא רוצה לרצוח אותו, גדליה לא רוצה לקבל לשון הרע, וגם לא לחשוש שזה היה טעות, ובאמת הוא רוצח אותו ואת האנשים ששם. ואז מגיעים עוד אנשים ששמעו שהכל בסדר, והוא רוצח אותם עד שאלה שנשארו, הוא צריך לרצוח אותם, ואומר להם, הם אומרים לו, רגע, יש לנו אוכל בחוץ, יש לנו הרבה דברים ששווים כסף, אז הוא מסכים לו לרצוח אותם. זה כתוב בפסוק, כתוב בפסוק. שהם אמרו לו, יש לנו אוכל בשדה, ואז הוא הסכים לו לא להרוג אותם. בא למקום, תרח לי השם, שנייה, לאותו מקום בא אז, כן, יוחנן בן קרח, עם האנשים שלו, ואז ישמעאל בן נתניה בורח, ויוחנן בן קרח והאנשים שלו שואלים את ירמיהו, תנבא לנו מה אנחנו אומרים לעשות עכשיו, כשנבוכדנצר שומע את זה, האם הוא יבוא להרוג אותנו, האם אנחנו צריכים לברוח למצרים. ירמיהו אומר להם, בסדר, אני אביא לכם תשובה. הוא מחכה, מחכה, ואין לו נבואה. 10 ימים אין לו נבואה, עד שהקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, תאמר להם שאם הם בורחים למצרים, הם יהרגו, כי החרב שרדפה אחריהם פה, תרדוף אחריהם למצרים. אם הם יישארו פה, הם יהיו במצב בסדר. הם אומרים לו, אנחנו לא מאמינים לך. התלמיד שלך, הם אמרו, איך זה שעשרה ימים לא היה לך נבואה? כנראה שהתלמיד שלך ברוך בנריה, שכל הזמן רצה נבואה ואף פעם לא קיבל נבואה, הוא ראה איזה דמיון ושכנע אותך, ועל פי זה אתה אומר לו, אנחנו לא מאמינים לך, אנחנו בוחרים למצרים, הם מכריחים את ירמיהו לרדת יחד איתם למצרים. הם בוחרים למצרים, הם מכריחים אותו ללכת למצרים. כשמגיעים למצרים, הם ונשותיהם מתחילים לעשות עבודה זרה, אנשים מתחילים לעשות קסמים וכישוף לכל מה שעשו בארץ, ירמיהו מנבא להם, ואנשים אומרות לו, מה אתה רוצה מאיתנו? ככה עשינו בארץ, ככה אנחנו עושים פה, אתה חושב שהבעלים שלנו לא יודעים? כשהפסקנו לעשות את זה, אז חרב בית המקדש, בגלל שהפסקנו לעשות את זה, זה מה שגרם את החורבן. וירמיהו מנבא להם שהם באמת יהרגו יחד עם כל אלה שהיו שם בגולה במצרים, וצרינו ככה היה. זה למה שאנחנו אומרים, שאפילו הגלות הסופית של עם ישראל מארץ ישראל הייתה על ידינו. אף אחד לא הבריח את גדליה את מי שנשאר אחרי רצח גדליה ונחיקם. זה היה פחד עצמי. הנביא אמר, קדוש אומר שאתם יכולים להישאר. זה שאנחנו רואים שאז תשבות ותירץ את שבתותיה, שהארץ הייתה צריכה 70 שנה בלי עם ישראל, הבאנו את זה על עצמנו. אז הנביא אמר, אל תעזבו. עוד נקודה אחת. נקודה למחשבה. נבואה רק שורה מתוך שמחה. זו שאלה שאחד מהנושא כלים של הרמב"ם שואל. אז מה, ירמיהו חייך כשהוא אמר לך? מה הפשע? והיא כנגן המנגן, זה נראה שזה חיצוני קצת, לא?
עכשיו זה חיצוני שיביא לפנימי, אבל אדם שהוא שמח, יש אנשים שמחים שבאים עליהם הרבה
יצורים, זה לא נכון. בסדר, זה כמדומני שאלה של אור שמח, אבל אני לא חושב שזו התשובה שהוא נותן. אני לא זוכר אם זה אור שמח או מה גנישנה. תראית מישהו שנותן את התשובה הזו, זו תשובה שלך. כי הגמרא משווה את זה, שמחה, שמחה, שמחה של מצווה, שמחה לתפילה. אתה רואה שהגמרא אומרת, אל תלמד תורה, תלמד דבר הלכה לפני התפילה. מה, אין לך שמחה פנימית? לא, יש איזושהי בעיה, כי יש קושי. עד שאתה לא מיישב את הסוגיה, אז אחורה, מה? זה יותר קשה מאיך. כן, בסדר.